Готов. אני רוצה להקריא את השורות הראשונות ממעשה מבין מלך ובין שפחה ולראות בהם כמה נקודות שנוגעות לענייננו. מעשה, זו התחלה יפה. מלך אחד שהייתה שפחה אחת בביתו שהייתה משמשת את המלכה. ומסתם המבשלת אינה רשאה להיכנס אל המלך, אך הייתה איזו שפחה משרתת קטנה במעלה. הגיע הזמן לידתה של המלכה, וגם השפחה הנ"ל הגיע הזמן לידתה באותה עת, והלכה מיילדת והחליפה הולדות למען תראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר. יש פה מיילדת מאוד נחמדה שהיא רוצה לראות מה יקרה אם היא תחליף את התינוקות. זאת אומרת שבאותו זמן יש לידת תינוק גם למלך, אשת המלך, וגם השפחה שבבית, שבבית המלך. עכשיו, מה יכול להיות הכוח המניע למיילדת שהיא הולכת להחליף את הולדות? אנחנו לא יודעים מה המניע למעשה, אנחנו יכולים אבל לנסות להבין מה רבי נחמן מוצא או שם אצל הדמות הזו. הרי ברגע שהיא לוקחת את התינוק המלכותי ושמה אותו בעריסה של בן השפחה, והיא לוקחת את בן השפחה ושמה אותו בעריסה המלכותית, היא משנה גורלות. יש פה כמין בדיקה, כמין שאלה פילוסופית, האם היא יכולה במחי יד של להעביר תינוק מהריסה להריסה לשנות גורל? יכול להיות שעבורה זה גם תחושה חזקה של שליטה. ועד כדי כך רבי נחמן רוצה לחדד את החוויה הזו. עכשיו, החוויה הזו שכביכול בגלל טעות של מישהו או בגלל מעשה זדוני גורל חיים שלם משתנה, כשאנחנו מעמיקים בעניין אנחנו רואים שהכל בכוונת מכוון. רק יש מצב כזה בנפש, או לפעמים בן אדם עובר מאורעות שזה נקרא היכלי התמורות. תמורה זה מלשון חלופה. אני נותן משהו תמורת דבר אחר. ויש גם היכלי התמורות שמישהו שהיה ראוי להיות מלך והופך להיות עבד, ומישהו שהיה אמור להיות עבד הופך להיות מלך. שזה מבחן רגשי מאוד קשה, שבהמשך הסיפור רואים פה דברים שמאוד מאוד לא קל לגיבור סיפורנו. רק מה שנתתי עכשיו דגש זה אל מילות ההתחלה. זאת אומרת שהמיילדת רוצה לראות מה יצא מזה, גם אם זה גישה לא אחראית ככה לשנות גורל של בן אדם, אבל רבי נחמן רוצה לעסוק בסוגיה הזאת. האם אנחנו יכולים להגיד למישהו הוא קורבן של תאונה, הוא קורבן של אותה מיילדת שחמדה לה לצון או סקרנות לראות מה עושים כשמחליפים את התינוק? ועד כדי כך הוא רוצה שהתסריט יהיה תפור היטב, שהמילים כבר בשורה השנייה נאמר פה ומסתם המבשלת אינה רשאית להיכנס אל המלך, אך הייתה איזו שפחה משרתת קטנה במעלה. אפשר לומר שבנחן רומז שגם אין סיכוי לתסריט שאנחנו נגיד אולי זה בעצם הייתה משרתת בבית המלך. וכמו שלפעמים קורה בחצות מלוכה, אולי היה איזשהו עניין סודי בינה לבין המלך. עכשיו, אם אנחנו משאירים מקום לתסריט שכזה, שהיה עניין סודי בינה לבין המלך, המשמעות היא, אנחנו יכולים להגיד, טוב, זה שהמיילדת החליפה את התינוקות, אולי דווקא יוצא, עושה צדק היסטורי, אולי באמת בין השפחה, בגלל שהיה משהו נסתר בינה לבין המלך, הוא באמת מזרע המלוכה. אבל אנחנו רואים כבר בתחילת הסיפור שרבי נחמן סוגר את הפינה הזו, הוא אומר, ומסתם המבשלת אינה רשאה להיכנס אל המלך, אך הייתה איזו שפחה משרתת קטנה במעלה, שאין בכלל שום ציור שיכולה להסתובב בארמון. היא החליפה הולדות, למען תראה מה יצמח מזה, ואיך ייפול דבר. איזה ביטוי זה, למען תראה, מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר. היא עושה מעשה כל כך משמעותי, זה מעניין אותה לאן זה יתפתח. היא החליפה הולדות, והניחה בן המלך אצל השפחה, ובן השפחה אצל המלכה. ואחר כך התחילו אילו הבנים להתגדל. ובן המלך, היינו זה שנתגדל אצל המלך, כי היו סוברים שהוא בן המלך, היו מגדלים אותו ממעלה למעלה. עד שהיה הולך וגדול והיה בריאה, זריז ומוצלח. גם אותו בן השפחה היינו בן המלך באמת, אך נתגדל אצל השפחה, נתגדל בביתו. ושניהם היו לומדים יחד בחדר אחד. וזה הבן מלך האמתי שנקרא בן השפחה, היה טבעו נמשך לנימוס המלכות. כשהיה נתגדל בבית העבד. ולהפך, בן השפחה שנקרא בן המלך, היה טבעו נמשך לנימוס אחר שלא כנימוס המלך. כשהיה נתגדל בבית המלך, והיה מוכרח להתנהג בנימוס המלכות, שהיו מגדלים אותו בנימוס זה. עד לכאן קראתי מבפנים, ועכשיו בשיח חופשי. הרי המיילדת שומרת את זה כסוד כמוס ומגלה את זה רק לבן אדם אחד, ובן אדם האחד הזה מגלה את זה גם רק לבן אדם אחד. מן הסתם שאת הסודות הכי כמוסים שלכם שסיפרתם למישהו ואמרתם לו, זה אישי לגמרי שלא יספר לאף אחד, הוא כנראה באמת שומר את זה בסוד מלבד לבן אדם אחד. וגם הוא, כל פעם שבא מישהו ואומר לי, תשמע, רוצה לספר לך משהו, אבל זה אישי בינינו, כי אסור לי לגלות, אז מתכווץ לי הלב. למה? הוא אומר, אם זה טבע האדם, שהוא בא לספר לי סוד הכי כמוס של מישהו, הוא אומר, רק לך, עכשיו, לכתחילה לא הייתי מעוניין להפשיל, נאמר שיש לזה איזה צורך או איזושהי תועלת. אבל עצם זה שבן אדם בא ומפקיר ומוכר את סודותיו של האחר, אז אני יכול להבין מה המצב של סודותינו. יש פסוק במשלי י' א', הולך רכיל מגלה סוד, ונאמן רוח מכסה דבר. עכשיו, הפירוש הרגיל, שמה זה הולך רכיל מגלה סוד? הולך רכיל זה מישהו שהוא מוכר את הסחורה שלו לאחרים. הרכילות, המקור של המילה רכילות בלשון הקודש זה רוכל שהוא מוכר, הוא מוכר סחורה מדבר מאדם לאדם. עכשיו, יש פעמים שבן אדם, במקום לחדש משהו מתוכו, אז הוא מספר סיפור מאוד מעניין על החיים של הזולת למישהו אחר, והוא כביכול מקבל מקום דרך זה. אחד הדרכים לפרש את הפסוק הזה, הולך רכיל, מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר, זה גם כלפי סוד שלנו. מה הכוונה? שלפעמים בן אדם יש לו איזו הנהגה חדשה, איזושהי נקודה שהוא מתחיל לחדש בתוכו. אז יש פעמים שיש טבע אנושי לפטפט כל מחשבה, כל הגיג שעלה לי, כל מסקנה, כל התבוננות, מיד לשתף בזה אחרים. צריך לדעת שישנם שני סוגי שיתוף. יש שיתוף שהוא מחליש ויש שיתוף שהוא מעצים. אם זה שיתוף למישהו שהוא חבר לדרך, או כמו שנהוג בקבוצות תמיכה או בסדנאות, אז זה שיתוף שמעצים. כי מקבלים, בן אדם משתף על החלטה טובה, והוא מקבל את הכוח של הקבוצה שגם תרצה לשמוע איך הוא מתקדם, או אם יש איזה חברותה שצועדים איתו ביחד. זה שיתוף שהוא מעצים. אבל יש שיתוף שזה הרצון לפטפט מיד, לספר כל דבר שמתחיל להתרקם בתוכי. שזה סוג של רכילות פנימית. ואז ההתחלה הטובה שהבן אדם עושה היא פשוט הולכת ומתפוגגת. כל תהליך רוחני שאנחנו עוברים בפנים הוא גם הוא משול להיריון. זאת אומרת שיש את ההתחלה שהרעיון פוגש אותי, ואחרי זה אני מטפח את אותו רעיון עד שיש לו, שהוא נרשם בתוכי, הוא הופך להיות חלק ממני. ואם תתבוננו בחיים שלכם, תראו שהרבה מאוד מהרעיונות שהיו לכם בימי חייכם, רעיונות מקדמים, רעיונות שרצינו לחיות אותם ולחיות עמם, התחלנו אותם והם התפוגגו. שהיינו בבחינת הולך אכיל מגלה סוד. ונאמן רוח, בן אדם צריך להיות נאמן גם למסקנות שלו, לתובנות שלו. לפעמים אנחנו מגיעים לאיזה מסקנות, על איזה מקומות טוב לנו ללכת, איזה מקומות לא טוב לנו, עם איזה אנשים להיות בקשר, עם איזה לא טוב לנו, כל אחד בינו לבינו. ואנחנו לא נאמנים למסקנות שלנו. מאלה תגידו שזו מסקנה של מישהו מבחוץ, אנחנו יכולים להתנגד או לא לתת אמון. אבל יש פעמים אנחנו מגיעים למסקנה פנימית, שאין לנו שום פיקפוק בנכונותה, ואנחנו לא מקדישים את הזמן לשמור את אותה הנהגה, את אותה הבנה. אז נאמן רוח מכסה דבר. בן אדם צריך להיות בנאמנות הפנימית לרעיונות שלו, להיות נאמן למסקנות שלו, להיות נאמן לתובנות שלו. והנאמנות הזאת היא תיתן לנו פירות נהדרים. אז זה גם להיות נאמן לעצמי, להיות נאמן להבנה שיש לי. חיים לחיים. זאת אומרת, כל הבנה או תובנה שיש לי צריך לטפח אותה. לתת לה את התנאים האופטימליים, כמו הריון פנימי, כמו עיבור. ובאמת תהליך אמיתי בנפש הוא לוקח 7 או 9 חודשים, עד שזה הופך להיות חלק מהאישיות שלנו, אותו עניין שאימצנו לעצמנו. עכשיו, בהמשך הסיפור, אחרי שהסוד הזה מתגלה, אבל אף אחד לא יודע אם זה נכון, יש רק שמועות כאלו שנפוצות בממלכה. אז בן המלך המזויף, שהוא כרגע בארמון על תקן הנסיך, הוא מתחיל לרדוף ולהציק לבן השפחה. למה הוא רודף אחריו ומציק לו? הוא פוחד שיום אחד ידיחו אותו ממקומו. יום אחד יגידו שהוא לא ראוי להיות, יכול להיות שיום אחד ירצו את בן השפחה, יגידו שהוא בעצם המלך הראוי. ופה מתחיל תהליך שהוא ממש מציק לו. אותו בן מלך מזויף שכרגע הוא בעמדת השליט, הוא מציק מאוד בדרכים חשאיות ונסתרות למשפחה של השפחה. יש פה את הפחד. בכלל, המנוע הכי חזק שמפעיל בני אדם בחיים, יש שני מנועים. מנוע חיובי זה מנוע האהבה. האהבה זה כוח מניע לפעולה. ויש גם מנוע של פחד. אלו שני המנועים הכי חזקים, שמניעים לפעולה. לא בהכרח עם תוצאות חיוביות. אפשר גם להגיד מנוע שלישי, אבל זה יותר על דרך ההלצה, כי זה הרעיון עוד לא תפור היטב, שזה פחד מאהבה. אמרנו, יש פחד ויש אהבה ויש פחד מאהבה. או אם נרצה להיות שנונים, אז יש אהבה מפחד. יש גם דבר כזה. ופה יש פחד. בדרך כלל, הפחד גורם לבן אדם להיאחז בצורת חיים מסוימת. הרי מה הוא בעצם פוחד? שיום אחד נאמר שיגלו באמת וזה יהיה מבוסס שהוא לא המלך, וירצו להדיח אותו. מצד האמת של זרימת החיים, אני אומר עכשיו שהקדוש ברוך הוא לא יעמיד אותנו בניסיונות האלו, כי זה קל לדבר על זה וקשה ליישם את זה בפועל, אבל מצד האמת, כשאנחנו מסתכלים על זה מבחוץ, בן אדם שנמצא בתפקיד שהוא לא באמת מתאים לו, זה לא רק סבל. נאמר, רק לדוגמה שיש מורה שהוא לא מתאים לתפקיד, זה לא רק סבל לילדים, זה גם סבל למורה. אומר אותו דבר, מלך שהוא לא ראוי להיות מלך, זה לא רק הממלכה מפסידה, גם הוא מפסיד. אלא מה? אין לנו אמון. רבי נחמן אומר ככה, בן אדם צריך לעשות את כל ההשתדלות שהמציאות תהיה כפי שהוא רוצה לקבל, כפי שהוא רוצה שהיא תהיה. בסך הכל זה לגיטימי. רק במקום שהוא ניסה את כל האפשרויות וזה לא הולך, שם אנחנו צריכים להרפות. ופה אנחנו רואים בעולם הגדול מה קורה. אנשים, למשל אפילו נאמר יש מכרזים עסקיים, אז כמה שתמון שם המון יותר גדול, אז אנשים יכולים לבצע את הדברים הכי לא מוסריים, לזכור כנופיות שמתמחות בזה, לחסל את המועמד המתחרה לדוגמה. הפחד הגדול הוא בעיקר מכחב במצב שאין אמונה פעילה. כשיש אמונה פעילה, בן אדם עושה השתדלות, הוא מתאמץ, הוא משתדל, הוא לא פטליסט, רק הוא נאמן לכללי המוסר והצדק. זאת אומרת, הוא עושה את כל ההשתדלות, כל מה שאפשר, אבל במקום שבו זה כבר הופך להיות, קוראים לזה בשפה, לפעילויות מלוכלכות, אז שם הוא מניח לזה. אבל בן אדם שאין לו אמונה, שאין לו אמונה שהכל לטובה, אז הוא מנסה לשלוט בכוח בציור שאותו הוא מציג לעצמו. בציור שבו הוא מאמין. בעצם אומר רבי נחמן שהמאמין האמיתי הוא זוכה להרפיה. המאמין האמיתי, הרפו דעו כי אנוכי אלוקים, אומר דוד המלך בתהילים מ"ו. ובכלל כדאי להזכיר שכוח ההרפיה הוא זה שאחראי על היצירה בתוכנו. זאת אומרת, כל אחד בתוכנו יש בו מימד של יצירתיות. כמה שאנחנו במתח, היצירתיות הזו לא פעילה. כמה שאנחנו בדאגה, היצירתיות הזו לא פעילה. וכשאנחנו נמצאים בהרפיה הזאת, אז אנחנו יוצרים. וצריך לדעת שיצירה היא הרבה פעמים גם תוצאה שכשהנשמה מהירה אצל האדם. הנשמה מהירה אצל האדם כשיש לו את היכולת להתבונן, כשיש לו את היכולת ליישב דעתו. ודאגה ומתח בעיקר הם מפסידים את היצירתיות של האישיות האותנטית שלנו. אנחנו מנסים לאחז במשהו שהוא קשור בעבר, ומפסידים את היצירתיות שהיא אמורה לנבוע מכאן ואילך, שאמורה להתחדש בכל רגע ורגע מחדש. ראוי לומר שזה מסוג הדברים שמאוד קל ונעים לדבר עליהם בתיאוריה, עם כוס קפה, כוס תה. רק אני יכול לומר שבשפה של ימים עליה שלום, זה נקרא יעד להשגה. זאת אומרת שאם הלב מסכים לאמיתות הדברים, ומצד שני אנחנו רואים, זאת אומרת, יש את היעד עליו דובר, ויש את המקום שבו אני נמצא, ואז אני מסכים לקבל את הפער ביניהם. לא למהר, לא להיות בלחץ ובמתח. מתי מתרחש המתח בהקשר הזה? שמדברים איתי על אידיאל רוחני בשיעור, ואני מיד רוצה להיות שם. הרצון הזה להיות שם מתנגש עם המצב האמיתי שלי. והדרך המתוקנת היא קודם כל לראות את שני החלקים במקביל. את המקום אודותיו שמעתי והוא רצוי וראוי בעיניי, ואת המקום שבו אני נמצא, לראות את זה, לקבל את זה. ואז אני יכול, מבלי למהר, להתקדם לעבר אותו יד. ברגע שבן אדם מנסה להתקדם לאיזה יד והוא לא באמת מסכים לקבל את המציאות שבה הוא נמצא, אז לא תהיה התקדמות אמיתית. אז ככה העניין הזה של הביטחון. עכשיו אני קורא לזה ביטחון. בשיעור שעבר דיברנו וקראנו לזה ערך אפיים. אני אומר באיזה הקשר דיברנו על זה בשיעור שעבר. שאמרנו שיש שלושה עניינים בפרשת לך לך, שהם לך לך, שאומרים לבן אדם, זה מתאים לכל יהודי בכל מקום וכל זמן, לצאת מהמקום הנוח ולהתקדם. ויש ברית מילה שבשיעור הקודם דיברנו על זה בהקשר של דיוק בדיבור, ויש את העניין של ירושת הארץ. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו את הארץ הטובה. רבי נחן אמר, כותב בתורה קופנוני, שהגעגוע הגדול לארץ ישראל על ידי משה רבנו היה בגלל שהוא השיג שבארץ ישראל יש מדרגה רוחנית שנקראת ערך אפיים. ערך אפיים בשלמות. והוא הסביר מה זה ערך אפיים בשלמות. בפשטות הביטוי ערך אפיים זה רק סבלנות. רק כשלומדים את תורה קופנוני בעיון, מתברר שם שזו סבלנות שהיא תוצאה של אמונה. עכשיו, בסבלנות שהיא תוצאה של אמונה, בן אדם הוא לא פסיבי. בן אדם פועל את מה שהוא יכול. ובמקום שזה לא הולך, הוא יכול לקבל את זה. ערך אפיים, ערך אפיים בשלמות. והזכרנו שם שרבי נחן אומר גם ממש לעשות, הוא נותן תרגול, הוא נותן שיעורי בית, אומר וצריך כל אדם לבקש מהשם יתברך שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. וגם שלכל הצדיקים יהיה כיסופים וגעגועים לארץ ישראל, והוא אומר, והוא סגולה לכעס ולעצבות. ומכאן אנחנו למדים בכלל במאמר מוסגר שכעס שלא מקבל ביטוי הוא אחרי זה מתבטא בעצבות. כלל עצבות בנפש, זה אומר שיש איזו חסימה פעילה. ביטוי. זאת אומרת, יש בן אדם שעובד על העניין של כעס, שהוא או שהוא מדחיק, או שהכעס אינו קיים בכלל כתוצאה מאותה אמונה. כי למה בן אדם כועס? אומר, המציאות הייתה צריכה להתרחש כפי רצוני. אז יש מדרגה שהוא לא נותן לזה ביטוי מעשי, ולפעמים זה גם בעל ערך. כי יכול, לפעמים בכעס בן אדם יכול להחריב את העולם שסביבו. אבל יש מדרגה יותר עכשיו, אבל כעס שלאורך זמן אנחנו סופגים אותו ולא עושים עבודה, יש או לכעוס אקטיבית או לפוגג את הכעס על ידי עבודה רגשית אחרת. אבל אם זה לא נעשה לא זה ולא זה, אז תהיה לזה השלכה של עצבות. ואומר רבי נחן, צריך לבקש כל אדם שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. אומר, הכיסופים וגעגועים לארץ ישראל הם מביאים אותנו לרמה הזאת של ההתקרבות לאותה מידה של ערך אפיים. ערך אפיים זה גם נשמע ממש פיזית, אף ארוך. עמדתי פעם מאיזה גורו עודי בדיחה, שפחות הוא הצחיק את עצמו, שאמר, למה ליהודים יש אף ארוך? כי האוויר בחינם. גם אותנו.
יש לי שאלה. יש מצב שיש גם את אלה שהם שיש בהם גם פחד, גם אהבה, גם פחד מאהבה, וגם את האחרון היותר שנון שכרגע הוא
התשובה היא כן. מה את מרגישה שיש אצלך?
על הרביעי לא חשבתי, כל השלושה הראשונים בוודאות יש בגדול, אין לכל אחד מקום קטן, כל אחד תופס נפח תום.
עכשיו, העניין הזה של ערך אפיים, זה מביא אותנו גם לידי עבודת הנשימה. זה לא סתם, הזכרנו גם שלנשום באה, כתוב, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, שהאוויר של ארץ... אז ודאי שתרגילי נשימה בכל מקום בעולם הם בעלי ערך, כל שכן בארץ ישראל. רוצה לקרוא לכם קטע קטן של רבי נחן, שהוא מדבר על חשיבות הנשימה, רק לפני זה אני אקדים משהו ואומר, רבי נחמן דיבר על כך שהנשמה היא במוח. והוא גם אמר שהאדם הוא דומה לנר. יש גם פסוק כזה, נר השם נשמת אדם. חופש כל חדרי בטן. יש מנהג ישראל שאומרים כל יום בסוף התפילה, בן אדם אומר פסוק שמתחיל באות הראשונה של שמו ומסתיים באות האחרונה של שמו. מי מקיים את המנהג הזה שירים את היד רק לצורכי סקר? אני רואה שזה נפות. ויש מקומות, יש סידורים שיש את כל הרשימה. זאת אומרת, מה השם שלך? ענבר. ויש פסוק שהאות הראשונה שלו זה עין והאות האחרונה היא רש. למה אני מזכיר את זה עכשיו? שחשבתי על כך שהפסוק של רבי נחמן, יש בתנ"ך שבע פסוקים שמתחילים בנון ונגמרים בנון. אחד מהם זה הפסוק שהזכרתי עכשיו. נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. מתחיל בנון ומסתיים בנון כמו השם של רבי נחמן. זה אומר שהאדם הוא כמו נר. עכשיו בנר יש לנו את גוף הנר, יש לנו את השמנים שמזינים את הנר, יש לנו את הפתילה, ומה הדבר האחרון? נכון. אז איך אנחנו נקרא לה לאש? לאהבה. נכון. מה שנקרא לאהבה את שמך. זה כתיב אחר. עכשיו. נכון. יש את החמצן ואת האוויר שהנר צריך, ויש את השמנים גם, אז שוב, יש לנו את גוף הנר שבו יש שמנים, יש את הפתילה ויש את הלהבה. עכשיו, הוא מדמה את זה לגוף האדם. אומר שהמוח זה הפתילה. ויש גם שמנים, שמנים שעולים כנראה במלא עמוד השדרה, אומר זה שמנים שעולים אל המוח, שהם מזינים את הנר. עכשיו, מה זה הלהבה? אמרנו שהפתילה זה המוח, אז מה זה הלהבה? הלהבה זה ההתבוננות. מה שאני רוצה לומר, שמה של רבי נחן אומר שבן אדם שהוא מתבונן באיזה רעיון מכתבי הקודש, הוא מעמיק בו באיזשהו נושא, אז הנשמה מתגלה. זאת אומרת, בן אדם שלא מתבונן, שלא מעמיק באיזה נושא לימודי עיוני, אז הנשמה שלו היא רק בכוח ולא בפועל. וההתבוננות האקטיבית וכביכול אור הנשמה מאיר. וגם החידושים הגדולים שלנו, בדרך כלל יש חידושים שהם באים אינטואיטיבית, זאת אומרת שבלי כל מאמץ, בלי כל יגיעה, ויש חידושים, זה אחרי שהתבוננו באיזה נושא, וכביכול פיצחנו את קליפתו החיצונית, והתגלה לנו איזשהו מכוון פנימי, משהו שלא ראינו קודם. כמעט כל עניין שמתבוננים בו, אנחנו מגלים בו דברים שלא זיהינו קודם. רבי נחמן היה מעמיק גדול, והוא גם אמר שהספר שלו, עיקר הפירות שאפשר להשיג מספרו זה על ידי התבוננות. זאת אומרת שמעמיקים במה שהוא כותב. וגם אדמור הזקן שכתב את ספר התניא, מי שקרא פעם תניא, יודע שבעשרות מקומות בעל התניא ממש מנחה לתרגילי התבוננות. הוא אומר איזשהו עניין ומבקש מהקורא כשיתבונן בדעתו ויעמיק בשכלו בעניין הזה. כן. רק שאנחנו הרבה פעמים קוראים את זה ועוברים הלאה. אז אנחנו לא מעמיקים באותו עניין, לא מתבוננים בו. עכשיו, אחת השיטות של הרב בזנסון זה להעמיק בלוקותי מאורן, וכשבן אדם בוחר לו טקסט, או אפילו חלק מטקסט, ואומר דבר ראשון לקרוא אותו כמה פעמים, ולרשום את השאלות שעולות, שמתעוררות. למה לרשום את השאלות שעולות? כי אחרי זה יהיה לי במה להתבונן שלחפש את הביאור. רק ההנחיה לרשום את השאלות שעולות היא מגיעה מכך שיש לי אמון שבטקסט כבר יש את התשובות. זה מאוד חשוב ההנחה הזו, כי לפעמים אני יכול לזהות סתירות בין חלקי הטקסט או דברים שאינם מתאימים בכלל. ולזלזל, אבל אם אני בא ממקום של אמון, אתן לכם דוגמה להתבוננות חסידית. אמרנו בנושא האהבה. נאמר, מצא אישה מצא טוב. פסוק אופטימי. עכשיו בוא נשמע את הפסוק האחר. הפסוק האחר נאמר, מוצא אני מר ממוות את האישה. אז לפני שנבהר, אני רק רוצה לומר שזה נקרא סתירה, ובמיוחד שאלו שני פסוקים של שלמה המלך. גם הוא קראו לו שלמה. ואנחנו יכולים לומר שזה לנגח כביכול לשלום. פעם הייתה לו חוויה חיובית, ופעם הייתה לו חוויה שלילית, ולעזוב את הנושא ולעבור הלאה. עכשיו, כשיש לנו אמון באחידות המקרא, כשיש בקדושת המקרא, כשיש לנו אמון גם שלומדים את ה... הרי מה היסוד בכלל לשאול קושייה בגמרא? מה היסוד לשאול קושייה בלימוד ליקוטי מורן? זה האמון שיש שם הרמוניה. ואני שואל שאלה שהנה מתגלה משהו שההרמוניה הזו כלפי חוץ נראית שאיננה. ואז התירוץ הוא מבאר לי איך זה מסתדר בצורה טובה. פה אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת שהיכולת להתקדם ולדלות מתוך הטקסט את הסודות הנסתרים הגנוזים בו, זה נתינת אמון שהם קיימים שם. אז לכן ההנחיה הראשונה, ככה רבי נסנה אומר, שלוקחים איזה טקסט שאני רוצה להעמיק בו, ובכלל חז"ל המליצו שלכל אדם יהיה שני סוגי לימוד, לימוד אחד שטחי, או נקרא לזה בשפת חכמים לימוד בגרסה, או לימוד בקיות, לעבור על זה רק ככה להבין את הפירוש המילולי הפשוט. גם בזה יש מדרגות. יש לדוגמה כאלה שאומרים אל תעמיק, אל לפחות תבין את המילים. יש צדיק אחד בברסלב, הצדיק מיבניאל, שהוא טוען, ככה הפרשנות שלו על רבי נחמן, שלקרוא טקסטים מקודשים בלי להבין כלל זה גם בסדר. הוא אומר לתלמידים שלו, תקברו את כל הש"ס, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, את הזוהר, תקראו מה שכתוב. חוץ מזה אומר שיהיה לכם זמן שתבחרו טקסט שאתם כן רוצים להבין כל מילה, כל אות. אבל הצדיק מיבניאל, שתדעו שיש לו שיטה שבן אדם כל יום יקרא, יתחיל ספרים מהכריכה, יסיים אותם מכריכה לכריכה. לא להתעכב כלל על שום דבר לא מובן.
יש כאלה שעושים יותר רחוק. לפעמים מולים קצת ספרי הרבה.
שמה? עוד הפעם?
יש כאלה שעושים יותר רחוק מזה, מולים קצת ספרי הרבה.
בלי לקרוא. איך אני אעשה את זה?
והוא אומר שאנשים שהולכים עם השיטה הזו, אומר זה נפתח להם, הם מגלים וקורה משהו שהם מתמידים בה, אבל רק שתדעו על קיומה. בכל אופן, אז שלוקחים איזשהו עניין שאני רוצה להעמיק בו, הם מתחילים לאסוף שאלות. והשאלות, הם מכינים מקום בנפש לקבל תשובות. ובכלל תדעו ששאלה היא יותר חשובה מתשובה. למה שאלה היא יותר חשובה מתשובה? כי על המשל של אור וכלי, משל ידוע בקבלה, יש אורות וכלים, אז לכאורה הייתי אומר שהאור הוא יותר חשוב. אבל חכמי הסוד אומרים שהכלי יותר חשוב. אומרים, הכלי מושך אל תוכו את האור. זאת אומרת, כשאני בונה כלי ראוי, אני מושך אל תוכו את האור, ויותר מזה, אם משכתי אור ואין כלי ראוי, האור הזה ילך לאיבוד. הוא לא יישאר. ובכלל, לבנות כלים, המושג כלי, זה צמצומים שבן אדם... איפוק, צמצום, זה בונה כלי. הלכה זה בגמטריה כלי. מה עושה ההלכה? מלמדת אותנו איך להוליך את האנרגיות שלנו. יהודי יכול לפעול בחיי היומיום. ורוב ההלכות הן צמצומים. איזה צליל יפה שהמילה צמצום. כביכול זה דבר מבאס, צמצומים. זה להכניס את עצמי לתוך מסגרת מסוימת. רק שתדעו שהס... היסוד של ההלכה היהודית זה בניית כלי רוחני בכל תחום ועניין שאליו נמשך האור, האור הרוחני. היום בבוקר הייתי במאה שערים, פגשתי חבר שקוראים לו הרב יוסף סוקר, חסיד ברסלב ותיק. הוא פעם הוציא ספרון רק על ענייני יודעה. נתן שם הרבה דוגמאות איך להודות לקדוש ברוך הוא. שאלתי אותו, מה שלומך רב יוסף? אומר לי, מודה. ככה, אומר לי מילה, מודה. המילה הזו כל כך העירה לי, אמרתי, וואו, מודה. ואז הוא קישר לי שני עניינים, חסידי ברסלב יש להם ככה חידושים, כל אחד במה שהוא עסוק, יש לו חידושים בתורת רבו. אז אני אזכיר ממנו שתי ציטטות מרבי נחמן. רבי נחמן אומר שבכלל הודעה, היכולת להודות זה שעשוע העולם הבא. זה עוד מעט אנחנו מתקרבים לחנוכה, ובליקוטי מוהר"ן חלק ב', תורה ב', היא מתחילה במילים ימי חנוכה ימי הודעה, והוא ממשיך ואומר, וימי הודעה זה בחינת שעשוע העולם הבא, כי זה עיקר שעשוע העולם הבא, להודות ולהלל לשמו הגדול. זה נתון אחד. אתם יודעים, של לעשות חידושים, צריך להביא כמה נתונים, ואז לומר בקשר ביניהם. טוב, זה הכנה לחנוכה שנמשכה 20 שניות. שתדעו שהודעה זה שעשוע העולם הבא. איזה יופי, שעשוע. זה על אותו משקל, כמו צמצום, אז שעשוע. טוב, מקום אחר בליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה נ"ד אומר רבי נחמן תרגול, שברגע שאדם קם משנתו יזכור באלמא דעתי, יזכר בעולם הבא. ממש אומר, זה תרגול מעשי, שהמחשבה הראשונה שתהיה, הרי אנחנו פוקחים את העיניים ופוגשים את העולם הזה, הוא יכול להיות מבאס, יש אנשים שמתבאסים מהעולם הזה, אז מזכירים להם שיש משהו מעבר. עכשיו, מה כתוב בהלכה? מה הדבר הראשון שיהודי מיד בקומו משנתו אומר? מה המילה הראשונה? מודה. לכאורה, על פי התחביר, היה צריך להיות כתוב, אני מודה, אבל אז היה עיסוק קודם כל באני, לכן חז"ל ניסחו את זה, קודם כל, מודה אני. קודם כל, מודה. אז הוא הרב יוסף סוקר קישר לי את שני עניינים. אומר, רבי נחמן אומר שתקף בקומו משנתו יזכור באלמא דעתי. אז איך עושים את זה? ברגע שאני אומר מודה אני, הרי מה אמרנו? שלהודות זה שעשוע העולם הבא. אז כשבן אדם אומר מודה אני, הוא כבר נזכר בעולם הבא. כי זה עיקר, עיקר שעשוע העולם הבא, זה הלל והודעה. ואתה לקח שני ציטוטים שהכרנו מרבי נחמן, לפחות הכרתי, אבל הוא אמר זה עם עניין אחד. מה זה? רבי נחמן אומר, מיד שאתה קם תזכר בעולם הבא. אז אמר הרב סוקר, ברגע שאתה אומר מודה אני, זה נזכרת בעולם הבא, כי העניין הזה של הודעה זה שעשועים של עולם הבא. כי השעשועים של העולם הזה זה להתלונן. בואי נפנה את זה אלייך, מה לדעתך? זה היה רק תירוץ, צריך להתחיל את השיעור. אנחנו בעזרת השם נחזור אליו. שעשוע העולם הזה, זה כל דבר שמאפשר לנו באמת להשתעשע בעולם הזה, ואני אספר משהו במיוחד לכבוד שאלתך. אמרנו ששאלה יותר חשובה מתשובה, נכון? כי שאלה היא פותחת. אז יש סיפור בגמרא שרבי ברוקה פוגש את אליהו הנביא, בשוק של העיר מחוזה, חוזאה. נראה לי שזה השמות. אם יתברר שזה לא אותם שמות, אז תדעו שהגרסה בגמרא יותר מדויקת מהצורה שבה אני מספר את זה. אנחנו מספרים כמה הסיפור יכול להשתנות, שהיה איזה אחד ש... יש לחבר שלו, אומר לו, מוישה, שמעתי שהרווחת $2 מיליון. אומר לו, לא בדיוק. אומר לו, מה? אומר לו, זה לא אני, זה אחי. זה לא 2 מיליון, זה 10 מיליון, לא הרוויח אלא הפסיד. בכל אופן, שואל רבי ברוקה את אליהו הנביא, מי מבני השוק, ככה כתוב שזה היה בשוק של חוזה, מי מבני השוק הוא בן עולם הבא? אז אומר לו אליהו הנביא, אין פה. אחרי איזה זמן הוא מראה לו שני בדחנים. אומר לו, הם בני עולם הבא. אז אתם תארים לכם שרבי ברוקה, כשהוא רואה את זה, הוא מיד ירוץ לכם, ישאל אותם מה הם עושים, הוא רוצה גם כן להיות בני עולם הבא. אז הם מספרים לו, אומרים, אנחנו בדחנים, וכשאנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו מסמכים אותם. לא יודע מה הם עושים, דקדקים, מספרים להם בדיחות, היו ליצנים רפואיים. שולפים את האף האדום מהתיק. וחוץ מזה הם אומרים לו, כשאנחנו רואים אנשים רבים, אנחנו מפייסים ביניהם. רק מתוך הסיפור בכלל משמע שמריבה של אנשים היא מקטנות מוחין, היא מתודעה מצומצמת, אולי אפילו מפחדים. כי הרי מה הקשר בין זה שאנשים רבים לבין שהם שני בדחנים? אז מילא שהבדחנים עושים מעשה טוב והם מסמכים עצובים, זה דבר נעלה ונפלא. שימו לב לפרטי הסיפור, כי כל פרט פה הוא בעל ערך. בעצם רבי ברוקה שואל אותם, מה אתם עושים שבגלל זה אתם נחשבים בני עולם הבא? אז מסתבר שלשמח בן אדם זה מעשה הכי אצילי שיש. ורבי נחמן אומר בשיחות הר"ן, שכשאני הולך מול מישהו ומחייך אליו ומאיר לו פנים, זה נתינה שאין כדוגמתה. סיפר לי חבר שבקורס טייס אצל מפקד החיל הקודם בחיל האוויר, הוא הניג, שיש את הטקס הגדול עם המשפחות וכולי, הידוע והמפורסם, אבל יש, הוא הניג גם טקס פנימי, שכל צוער או פרח טייס רשאי להזמין דמות משמעותית מהחיים שלו, לכבוד הטקס. זה יכול להזמין דודה, סבתא, מורה, מורה, מדריך מתנון. זה טקס מאוד מרגש, כאילו, כביכול הגעת עד הלא, אתה מקבל... כנפי טיסה. וזה בכל זאת זה תפקיד מאוד מוערך, וזה נחשב לדרך שלא קלה להגיע עד אליה. וכל אחד מוסר את השם של האישיות שיקרה לו, והחיל דואג לזה להזמין אותם לטקס. זה מאוד מכובד האירוע הזה. אחד הצוערים הזמין איזה מורה מהבית ספר, מהתיכון. אז היא באה, והיא אבל אמרה, ואז כל אחד היה צריך לספר משהו. אז אמרה, אני באמת לא יודעת למה הזמנת אותי, אני לא הייתי המורה שלך, הייתי המורה בשכבה, אבל מה... אז הוא סיפר שהיא הייתה מאירה לו פנים במבט של מאמין בו. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה, שלפעמים יש מבט שנותן לילד תחושה, אתה יכול, אתה בעל ערך. הוא אומר שבזמנים הקשים שהיו לו בתיכון, מכל מיני סיבות חברתיות ולימודיות, המבט שלה יחזיר לו את האמון בעצמו. עד כדי כך שהוא בחר בה כדמות המשמעותית שהוא רוצה להזמין. אני אומר את זה בהקשר... שאם אנחנו רוצים להיות בני עולם הבא במובן הזה של תרגול, להאיר פנים. עכשיו, מה זה להאיר פנים? זה לא רק חיוך. זה נותן תחושה לזולת שהוא רצוי, שהוא בעל ערך, שהוא יקר. צריך לתרגל את זה עד שמגיעים לאור המתאים, שהוא באמת מקרין משהו ונותן. עכשיו, אחד הדרכים לבאר את השאלה שרבי ברוקה שואל את אליהו הנביא, מה הוא בעצם שואל אותו? מי מבני השוק הוא בן עולם הבא? אז חכמי הסוד מבארים את זה, שוק זה הדבר שהכי מסמל את העולם הזה, את השקיעה בעולם הזה. חיי השוק, בן אדם הולך לעמול על פרנסתו, מיוחד בזמן העתיק, זה לא כמו היום שהולכים לשוק בשביל לקבל קצת צבעים וריחות. איך אנחנו יודעים ששוק הופך להיות אתר תיירותי, שנפתחים בו יותר ויותר בתי אוכל. מישהו מכם היה לאחרונה בשוק מחנה יהודה בירושלים, או גם בקרמל ראיתי המון בתי אוכל. מה אנחנו למדים מזה? שיותר ויותר אנשים באים להסתכל על השוק מאשר ליהנות מהצבעים והריחות. בכל אופן, בזמן העתיק שוק זה השיא של העולם הזה. אדם שקוע בו. אז רבי ברוקה שואל את אליהו הנביא, מי מכל אלו שנמצאים פה כבר עכשיו הוא בתודעה של בן עולם הבא? אז בהתחלה הוא אומר לו, אין פה, כולם שקועים, כביכול הוא רואה את התודעה של כולם, כולם שקועים פה לגמרי בתוך ה... זה אחת הדרכים לבאר את זה, כן. והשני בדחנים הללו, הרבי זנסון אמר פעם שנקראים שני בדחנים, שהם יודעים גם לעשות צחוק מהעולם וגם צחוק מעצמם. בדחן אמיתי שיודע לא לקחת עצמו ברצינות. זה באשר לשאלתך, מה זה שעשוע העולם הזה? זאת אומרת ששעשוע העולם הזה זה להיות בשוק ולהיות בין העולם הבא. וגם שעשוע העולם הזה זה לשמח אחרים, להאיר פנים אליהם. כי הוא כנראה סקר את האנשים, הוא אומר לו, אני לא רואה פה. היו, הם המשיכו לדבר, אז הוא אומר לו, הנה, פה יש עכשיו שניים שעוברים.
אני חושב
אחד, שהוא אמר בעצם לשואל, לרבי ברוקה.
כי...
יפה מאוד. אם כי אותו רבי ברוקה עצמו, תחשבו, שהוא עצמו בעל מדרגה, כי לא כל אחד יכול לראות את אליהו הנביא, והוא רואה אותו, כתוב שהוא היה רגיל אפילו. זאת אומרת, שהוא אמר לו, עם החבורה שלכם, של הלמדנים, שאתם מחזיקים מעצמכם שם, אני לא רואה. הוא פגש עוד דמות, זאת אומרת, מתוארים שני בתכנים ועוד מישהו, שהוא אמר לו, גם זה בין העולם הבא. אני לא זוכר מי היה הדמות הנוספת. רק שרבי נחמן מביא את... מה? שהיה מכיס דם, כן, שאני אזכן, יכול להיות. רבי נחן מביא את הסיפור הזה, שאומר שעל ידי שאנחנו מאירים פנים לאדם אחר, אנחנו יכולים להחיות אותו. וזה, אז זה שעשוע העולם הזה. אז שאלת מה עם בן המלך ובן השפחה שנתחלפו. אז זה יהיה לכבוד מילות הסיום, שאנחנו... בין המלך ובין השפחה שנתחלפו, לפחות בשלב שאליו הגענו בסיפור, זה שבין המלך המזויף עושה כל מאמץ לסלק את המשפחה של השפחה מהממלכה. הרבה פעמים הפחד גורם לבן אדם לעשות את הדברים הכי נוראיים, הכי לא מוסריים. זה לא מצדיק, אנחנו יכולים להבין. התיקון של הפחד זה אמונה, זה הפחד. הרי מתי בן אדם עושה את הדברים הכי נוראיים? שהוא רוצה לשלוט במציאות. אז כל עוד בן אדם עושה את ההשתדלות שלו, שיעבוד מבוקר עד לילה, אבל הוא קשוב להנחיות של הקדוש ברוך הוא, לא לשקר, לא לעבוד בשבת, לומר את האמת, לתת מימונו לצדקה. אנחנו רואים, זה גם כן, זה לעשות גבול, כמה שהעסק דחוף, אני אומר, אני בשבת לא עובד. כמה שלעשות גבול, אני אומר, אני לא מוכר משהו על ידי זה שאני אומר דבר שאינו אמת. וכן הלאה. ושם בסיפור, לפחות לקטע הזה הגענו, שבן המלך המזויף, שהוא כרגע מתפקד כמלך, עושה מעשים אפלים מאוד בשביל לגרש את בן השפחה, שיש שטוענים שהוא בן המלך האמיתי מהממלכה. רבי נחמן גם מציין שהוא עושה את זה, הרבה מהדברים הוא עושה בסתר. הוא אומר ככה. ואז עשה רעות יותר לאבי הבן הנעל, רעה אחר רעה, והיה עושה בדרך עורמה באופן שלא יבינו העולם שהוא עושה לו רעות. כי אין זה נאה בפני אמון. מאוד חשוב לו לשמוע על התדמית שלו, רק היה מעלים הדבר וגרם לו רעות תמיד. אז מה שאני ממליץ לקראת פרדתנו לערב זה, שנוכל להיות גם אנחנו קצת בני עולם הבא, להאיר פנים. אגב, גם לעמוד מול המראה ולחייך לעצמנו זה גם נחשב. תנסו עם הפנים הכי נעימות, הכי מקבלות, זאת אומרת, אבל מול עצמכם. אני מציע את זה כתרגול, תראו איך זה מרגיש. לפעמים זה יכול לעבוד חזק. שבן אדם מחייך מול עצמו חיוך מלא חמלה. מלא אהבה, מלא קבלה עצמית, זה גם חסד, זה גם גמילות חסדים. גם פה הוא מתחיל את העניין הזה של בין העולם הבא, ואז שהוא מוצא בדיוק את הפרצוף האופטימלי, הוא פנוי עם אותו פרצוף, הוא יכול לבוא לשאר פני הבית. תודה רבה על הקשב, ואני אחתום את השיעור ואז תשאל. בהצלחה בשיעורי בית. ומכל מה שדיברנו, באמת לא צריך לזכור, כי זה לא נבחנים על החומר, זה עיקר האווירה, ותזכרו את המילה, מה נשמע? מודה. לילה טוב. יהי רצון שנזכור להודות, ולהאיר פנים. כן.